ערב טוב, יום חמישי בשבת קודש, פרשת קורח, צדיק כתמר יפרח. תגידו, מה הקשר? מה הקשר, נכון? מה הקשר צדיק כתמר יפרח? תסתכלו בסוף של האותיות. צדיק יש עוד קוף. כתמר עוד ריש. יפרח עוד חטא. מילת קורח. כותב רבנו ארי הקדוש, שבאמת קורח ראה בהצטגננות ברוח הקודש שלו, שהוא עתיד להיות כהן. שורש למחלוקת שלו היה, אבל כרגיל כמו הרבה חולקים, חולקים לא בזמן. והוא חשב שזה עכשיו, אבל למה זה כותב הארי הקדוש, שלעתיד לבוא, שיתקנו כל התיקונים, קורח ישמש בכהונה, יהיה כהן. לא. זאת אומרת שצריך קודם כל לזכור שאלות רבות של חכמנו זיכרונם לברכה על קורח, אמרו מה קרה לו לקורח השוטה, כלומר חכם גדול היה שנהיה שוטה, מה קרה לו? רבו ישראל, מה שקרה לו זה מה שקורה להרבה אנשים שיש להם דמיונות. מה פירוש דמיונות? יש להם כל מיני חלומות, כל מיני דברים שנדמה להם שהם רואים, והם מפרשים את זה איך? כפי שהם רוצים. הם לא הולכים לשאול, הם לא הולכים לאיזה מישהו שמבין ומתייעצים, שואלים, לא. הוא ראה כך, הוא חושב זה האמת. כמו למשל, להבדיל, אשת פוטיפר. היא ראתה בהצטגננות שלה שעתידה להעמיד ילד בנים מיוסף, חשבה שזה היא. זהו. אבל זה לא הייתה היא. היו לנו עוד דברים כאלה בהיסטוריה האנושית, שאנשים חשבו כל מיני דברים, אבל יצא הפוך. אנחנו לא יכולים שלא להזכיר את רבנו הגדול, רבי אלימלך מליז'נסק. שרבי אלימלך מליז'נסק, בספר שלו, נועם אלימלך, כותב לגבי פרשת קורח. הוא אומר, רבותיי, התורה מדקדקת בכל מילה ובכל אות. וכאשר התורה אומרת, ויקח קורח, נכון, בן קהת, בן לוי, ונתן ואבירם, בני ראובן, והם חולקים, בני אליאב, נכון, והם חולקים על משה. מה המשנה מיד אומרת באבות? המשנה אומרת, איזו היא מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שאינה לשם שמיים, מחלוקת קורח ועדתו. אומר רבי אלימלך מליז'נסק, צמצמים לב, זה לא מחלוקת בין קורח ועדתו על מוישה, רבינו, אלא בינם לבין עצמם הם היו חלוקים, כל אחד חשב על חלום אחר. זה חשב להיות נשיא, זה חשב להיות ראש מפלגת העבודה. אבל ביניהם כל אחד רצה להיות ראש. אבל מה שאיחד אותם זה נגד משה רבינו. אבל בינם לבין עצמם, כנראה שהיו הרבה צעקות, כמו בכנסת שלנו. שכולם צועקים על כולם, ואף אחד לא שומע שום דבר, זהו, הם חולקים. אבל כשצריכים את דבר העבירה, כולם מתאחדים. לכן, מה ראה קורח לשטות הזו? טעות בהבנה. ראה חלום, ראה משהו ברוח הקודש, והוא החליט שזה כך. זהו, זה כמו שסיפרנו פעם בדיחה בשם האדמו"ר, שסיפר לי באחד הפעמים שישבנו, הוא אמר שבא אליו חוסית שלו, כולו מתלהב, ואמר לו, רבי, אני חלמתי הלילה חלום נפלא. אמר, מה החלום אשר חלמת? אמר לו, חלמתי שאני אדמור. האדמור קם והושיב אותו על הכיסא שלו והתחיל לשמש אותו, אתה רוצה לשתות, אתה רוצה זה, ומביא לו, והחוסית הזה מתנפח מרוב שמחה. או, אפילו הרבי מסכים. אחרי כמה דקות אמר לו, קום יד מהכיסא. הוא נבל מכה, קום יד! נו, הוא קם, הרבי מתיישב ואומר לו, תראה, רגיד, חשבתי על מה שאמרת לי, יש פה טעות. אם אתה חולם שאתה אדמור, זה כלום. אם החסידים יחלמו שאתה אדמור, אז הם יבואו אליך, תהיה אדמור. אבל הוא כבר חלם שהוא אדמור. קורח ראה מה שראה, והנה אנחנו רואים מה קרה לו. אני רוצה, קודם כל, לפני שניכנס לתוך הפרשה. אני רוצה שנסתכל במאורות של היכל הברכה, מה שכותב השר הקדישה, באמצע, הדף השלישי. כתוב, יש לך? וברו. כן. ויקח קורח. אומר השר הקדישה פה, בעמוד 3, למטה מצד ימין. וקורח היה מעוטד להיות כהן גדול לעתיד, בעת הנהגת הגבורות. וזה היה מחלוקת על אהרון, כי אהרון הוא מצד החסד, ולוי קורח מצד הגבורה, שכבר כולם קדושים, כמו שנבהר, כך הוא כותב. ובאמת, לא היה עדיין הזמן, שעדיין לא נתברר כל הטוב, ועדיין הרע מתגבר, ואם לא היו עושים את העגל, טוב, היה שעתן מצלחת, שהתגלה מידת הגבורה, וביטול מלאך המוות, והרע, אבל לא היה. לא היו ישראל ראויים לזה מצד זכותם, אלא בזכות משה. לכן נפלו, והתגבר הרע, ולא היו ראויים, וקורח טעה בזה. אבל לא רק קורח, אומר הסבא קדישה, אומר, גם אדם הראשון טעה בזה, וגם נדב וגם אביהו ואנשי סדום והמבול, כולם טעו בתזמון. ראו נכון? התזמון היה לקוי. לכן, העונש של קורח ועדתו היה עונש יוצא דופן, עונש מוזר. הרי לפני כן, מספר פעמים הקדוש ברוך הוא מכה בעם, וזה מגפה וזה אש. יש דרכים שונות לקדוש ברוך הוא. עצם זה שהקדוש ברוך הוא בורא בריאה שלא קיימת, והאדמה פוצה את פיה, זה עונש שמעולם לא מצאנו. עד אז, היום כבר אנחנו מכירים, יש רעידות אדמה, אנשים מבלעים. אבל עד אז, לא נבלעו אנשים בארץ. לא נבלעו באדמה. ויותר מזה, אנחנו יודעים שתינוקות זה לא לפי הדין, לכאורה, שיומתו בגלל אבות. רק באבו נדרים, גמרא אומרת, שהאב קובר את בניו. אבל בשביל דברים כאלה, שיפטר מן העולם, מי שחטא, תינוקות מה פשו. וכתוב שכולם, כולם, כולם, הם ורכושם, כן? מה היציאת דופן הגדולה הזו? לא רק זה. לקורח, רבותיי, שהיה מגדולי הדור, היה תלמיד חוכם על האמת, הוא למד תורה באמת עד אותו רגע. איך לא עמד לו שום זכות להטיל אותו? שום זכות? כלום? קשה מאוד. במדרש יש פסוק שאומר, בפרשה שלנו, סורונה מעלועלי האנשים הרשעים האלה, בעל מחלוקת נקרא רשע. והתוצאות, אנחנו מוצאים בחז"ל. המחלוקת מביאה לחרון אף, לליקוי מאורות, לקללה. משבש הכל. וצריך לברוח מאש המחלוקת. אש המחלוקת היא אש שפוגעת בכל מקום. וכשהיא מתחילה, אם לא עוצרים אותה, זה כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין, הגמרא אומרת שהתחלה של מחלוקת זה כמו אבן שאתה מוציא מסכר. בהתחלה לא מרגישים. אבל אחר כך כל הסכר נפרץ. הכל נפרץ. הסכר מתמוטט. כי הלחץ של המים מחלחלים בתוך האבן הקטנה, אחורה הקטן הזה, ולאט לאט לאט מרחיבים אותו עד שכל הסכר הזה נופל. שמחילה מחלוקת, שהיא לא לשם שמיים, היא מחלה כל מקום, אפילו מקום טוב. לכן ראינו שצדיקים, יש עליהם יש צדיקים שיש עליהם חולקים, שמנסים לחלוק עליהם, אם הם נכנסים לתוך זה, הם נשרפים עם זה. לכן צריך להיזהר מאוד שיש מחלוקת, לברוח משם. לא להיות שם. לא להתערב שם, לא להכניס אצבע לשם. גם אם אומרים שם שמיים. אדם שאומר שזה שם שמיים, צריך לבדוק מאוד מאוד עם גדולי ישראל, שמבינים מה זה שם שמיים, האם המחלוקת היא לשם שמיים. בדרך כלל, רוב המחלוקות הן לא לשם שמיים. ונתן לנו הסבא קדישא דרך לבחון. אומר זה מאוד מאוד פשוט. תראה אם אתה כמו בית שמאי ובית הלל. כמו אביי ורבא. חלקו אחד על השני, אבל אוהבים אחד את השני, עד בלי די. אנחנו חולקים בלימוד, חולקים בעיון, חולקים בדעותינו. גמרנו לחלוק, מתחבקים, ממשיכים הלאה, כאילו לא היה כלום. אבל אם יש כעס, אם יש דברים יותר גרועים, גם אם אומרים שזה לשם שמיים, זה שקר. זה לא לשם שמיים. לכן צריך להיזהר מאוד במחלוקת. המחלוקת היא ממש מחלה רעה, מחלה קשה מאוד, שצריך מאוד להיזהר ממנה. כל אחד ואחד ייזהר ממחלוקת לא רק עם חבריו, גם מחלוקת אסור שהיא תהיה גם בתוך ביתו של האדם, בין איש לאשתו, בין אב לבניו, לבנותיו. מותר לאבא להוכיח, מותר לאבא לכוון, זו חובתו. אבל להגיע למחלוקת שתגרום לכעסים ודברים כאלה, אוי ואבוי. לא ישמע במחוזות של בר ישראל שרוצה להתרחק מדינה של גיהנום. כי זה גיהנום פה בעלי אדמות. וכל אחד שהיה מורה קצת במחלוקת, וצערנו אנחנו יודעים, זה הורס הכל. ממש הכל. לכן, זה רק לתשומת ליבנו. מחלוקת השם שמיים, כן, אז סימנו שאחרי שחלקנו, נשארנו אוהבים כמו שהיינו לפני. ממשיכים כרגיל. ואין שום דבר לא בלב ולא במציאות. אם יש משהו מזה, זה לא השם שמיים. בסדר? קחו את זה לתשומת הלב, כל אחד שישתדל לברוח מן המחלוקת. ואני רוצה להגיד פה משהו חשוב. גם אם אנחנו רואים שהחולקים הם, ובפרט, וזה בכלל המלצה, כשאנחנו רואים גדולים חולקים ביניהם, לא להגיד כלום, לא להביע דעה, לא לפה ולא לשם. כי אינני יודע מי מוכן לשים את ראשו בין שני אבני רחיים בזמן שהן מסתובבות. לא יודע. מי שמוכן כנראה הוא שוטה. שוטה פטור מן המצוות גם מזה. אבל אדם נורמלי לא יכניס את ראשו בין שני אבני רחיים כשהן מסתובבות ותוכנות אחת השנייה. שיש גדולים שחולקים הרב הזה והרב הזה והרב הזה והגדול הזה והגדול הזה, לעשות מה שעשה אהרון. יושב בדד וידום. למה בדד? שלא יבוא החבר שלו ויגרור אותו בלי רצונו לתוך הסיפור הזה. יבוא לך, שמעת מה הרב הזה אומר? מה? סליחה, שלום. לא, מה, לא נכנס למחלוקת. הרב זה והרב הזה, שיסתדרו ביניהם. אני לא בקטע, אני לא ברמה שלהם. לא יודע, לא מתערב. יזהרו וישמרו, כי זה נראה כאילו זה טוב. אתה, יש לך רב שלך, ויש עליו איזה מישהו עכשיו רב חולק עליו, ואתה רוצה לשמור על כבוד רבך, אז יש מין כאילו התלהטות של קדושה. זהירות. הגדולים ביניהם. אתה רוצה לשאול את הרב, אם הוא מרשה לך, תלך לרב, תגיד לו, הרב, כך וכך אמרו עליך, האם אתה מרשה לי לענות? והיו אנשים כאלה, כולל רבנו הרב ליאור, שליטה, שבאו פעם אמרו משהו, ובאו תלמידה ואמרו לו, רבנו, אנחנו לא יכולים לשתוק. אמר להם, אתם לא יכולים לשתוק? אני צריך לא לשתוק, אבל אם אני שותק, מי אתם לא יכולים? מה אתם לא יכולים לשתוק? מצחיקים. אני בא לדבר ואני שותק. אין. הרב יגיד לכם, תלכו להילחם, שאלו אותו איך, קבלו הדרכה. כל זמן שלא, לא לפתוח את הפה. זה. בפרשה שלנו ואנחנו הולכים ענייננו. אנחנו כל יום אומרים את אחד הדברים הנפלאים הגדולים בתפילה, בשחרית ובמנחה, הקטורת. הקטורת, יש בה דברים עצומים ונפלאים. קודם כל, היא מסמלת אחדות, כמו שחזל אומרים, שמצד אחד יש צורי, ומצד שני יש חלבנה, שריחרה. וזה, אומרים, כל ישראל, יש כאלה, יש כאלה, יש כאלה, זה מזכיר לנו את ארבעת המינים, אבל הכל בלי החלבנה, חסר את החלבנה שריחה רע, זה מין עשב שעושה ריח לא כל כך נחמד. בלי זה אין כתורת. זה לא נקרא כתורת, זה נקרא מעלה עשן, יש ריח טוב, אבל זה לא כתורת. אי אפשר להכתיר אותה במקדש. ויותר מזה, יכול להיות שאפילו להלכה, הרי אסור להכין כמתכונתה של הכתורת, אבל אם נכין אותה בלי חלבנה, האם יש עליה שם כתורת? לכאורה אין. כי היא לא כתורת. ופה אנחנו רואים שמשה רבנו אומר להם, לחולקים, עשו לכם, וזאת עשו, קחו לכם מחתות. בקיצר, תקצירו כתורת. רש"י אומר מיד, שיהיה לכם תשמיש חביב מכל, שהוא הכתורת, ושם המוות נכון בתוכו. אופה! קופץ האדמור מיד ואומר כך, איך זה יכול להיות? איך אפשר להבין? שהכתורת היא חביבה מהכל, כך אומר הזוהר הקדוש, מכל הקורבנות כולם, ושם המוות, יש בפנים.
רק בשבילם.
או, צדיק, יופי, אבל רגע, תקשיב. אבל, מצד שני, זה עוצר את המגיפה. אותו כתורת. עוצר מגיפה. יש פה טרדי וסטרי. איך לזה כך ולזה כך? נכון? לכן, בואו נבהר. מה פירוש כתורת? בואו תנסו לחשוב מה פירוש המילה כתורת. נכון, זה להכתיר עוד. מה זה כתורת? בארמית, מה זה כתורת? נו, הרבו על.
קשר.
לקשור. כלומר, זוהר הקדוש אומר על הכתורת, ואני קורא, קישורה דמהמנותה, קשר אמונה. כלומר, אם האדם מקשר את עצמו לחי העולמים והולך פה להגיד האדמור דבר עצום, ואני חושב אחד הדברים שאותי עשו לי נענוע גדול מאוד, אני זוכר עד, נענע אותי חזק מאוד. קישורה דמהמנותה, כלומר, אם אדם קושר את עצמו לקדוש ברוך הוא לחי העולמים, ויודע שבכל צרתם לא צר, גם כשאדם מתייסר, הקדוש ברוך הוא מתייסר איתו, ומתמרמר על צער השכינה, האדם כואב לו על צער השכינה, כך אומר הזוהר הקדוש, שמצטער בצרת האדם, כי הכל צרתם לא צר, והשכינה כואב על יהודי שכואב לו, ממילא נעשית הישועה, שכתוב לא צר, בוו, ואנחנו קוראים לא באלף, לא צר. ונעשה מוו, אנחנו רואים כתוב, אנחנו קוראים א', מוו נהיה א', מה זה א'? זה הקדוש ברוך הוא, שהכל הצער מתהפך לטובה. אבל באמת, אמר האדמו"ר, עכשיו שימו לב, הזכרנו את זה כמה פעמים, כי זה יסוד חשוב. עבודה גדולה היא שהאדם מתמרמר רק על צער השכינה. ופה רבותיי מתחיל להיות עומק נורא, בחשבון נפש עמוק. דיברנו על דמיונות, דיברנו על קורח שראה ולא הבין מה ראה בתזמון. האדם באמת צריך הרבה לעבוד כדי שכל מה שכואב לו, הוא יעביר מיד לשכינה, הצער השכינה.
אבל שזה לא יהיה בשקר.
אבל וישכח את הצער שלו. זה עבודה גדולה מאוד שלא יעלה במחשבתו, אלא רק קודש ברוך הוא, כשמצטער. לכן בוודאי מוכרח איש שמקריב את הכתורת, להיות כזה שהוא קדוש כל כך שלא מרגיש את עצמו בכלל. בכלל. שום דבר. הכל לקודש הבריחו. ביטו לגמרי, אפס. לא קיים, אני לא קיים בכלל. ואז, נדב ואביהו מה היה? נדב ואביהו, בגלל שהם התקשרו בקשר הכתורת, קשר כל כך אמיץ לקודש ברוך הוא, שעל ידו נעשה את ההתקשרות, בגלל הנועם של המתיקות עם הקודש ברוך הוא, יצא נשמה מהכלי שלהם. יצא נשמה מהגוף, ונשארו דבוקים בקדוש ברוך הוא. ובאמת אמרו בזוהר הקדוש, שהקטורת נקראת קישורה דמאמנותה, אבל המשיכו עוד דבר, הזוהר הקדוש אומר, קישורה דקולה, הוא הקשר שכולל את הכל. וזה ממלא את האדם בשמחה עצומה, בדבקות עצומה, עד שהוא בכלל לא רוצה שנשמתו תישאר בגוף. אם הוא קשור בהכל, בקדוש ברוך הוא, הנשמה הולכת, אין לה מחפש פה. לכן אמר האדמו"ר, אף על פי שהאדם נהיה כל כך קשור לקדוש ברוך הוא, יש גם כוח בקטורת לקשר את הנשמה בגוף שלא תצא. אתם שמים לב? תחידו שעצום הזה. כלומר, האדם השלם, שבאמת כל מה שכואב לו זה צער השכינה, בכל דבר, הנשמה שלו נשארת בגוף. היא לא פורחת. ממי כן פורחת הנשמה? ממי שנקשר בקשר הזה, אבל יש בו חיסרון. תגיד, רגע, איך זה יכול להיות? מישהו שלם, אז הנשמה תלך. מישהו חסר, הנשמה תישאר. אומר לך, לא, זה הפוך. למה זה הפוך? בואו נראה. אבל אם נמצא באדם חיסרון מצד גופו, אז הקטורת לא מקשרת את נשמתו לגוף. למה? כי בגוף מה יש? חיסרון. אז הנשמה חסר. היא לא רוצה להישאר בגוף חסר. היא לא רוצה להיות בגוף החסר הזה. וזה מה שאמרו בזוהר הקדוש, הנדב והאביהו, שהחיסרון שלהם שלא נשאו אישה. ולכן, שהתורה אומרת, קחו לכם מחתות, בפרשה שלנו, על ידי הקטורת יתברר אם אתם צודקים. כי מה הם אמרו? כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. נכון שבתוכם השם. נכון שכל העדה כולה קדושים, אבל יש חסרון בגוף. זה אי אפשר לבדוק. זה הקטורת בודקת. אתה מבין, רפאל? אמרת יפה, תקשיב. לכן מה אומר להם? תיקחו מחתות, תשימו קטורת, תעשו את הקשר, ונראה. אם אתם שלמים וקדושים, אתם נשארים פה. אם לא, אופס. הנשמה לא נשארת בגוף החסר הזה. ולכן, אם אתם חולקים על הקדוש ברוך הוא, בוודאי לא תהיה פעולת התקשרות של הנשמה בגוף. אלא, היא תרגיש שהיא מתלכלכת בגוף הזה, שהגוף הזה לא עושה שום דבר כדי לתקן, כדי לשפר, כדי שהקשר יהיה באמת קשר חיובי, קשר טוב שאומר מה? שתפקיד הנשמה בעולם הזה מהו? לקדש את החומר, לרומם את הגוף, ואם אתם לא מבינים את זה, אז יש חיסרון בגוף. ועל ידי זה יהיה קישור הדקולה, יהיה קשר של הכל, והיא תלך מפה. ונגמר הסיפור, זה ההוכחה הכי טובה. לכן פה תסתכלו, זה ההוראה להלכה של האדמו"ר. ומכאן ילמד אדם דרך חיים, ביותו בתפילה, ובאמירת הקטורת, ונשלמה פרים שפתנו, שאנחנו אומרים את הקטורת, שיהיו פיו וליבו שווים. כי חד ושלום, זה עלול לגרום הפוך, שיהיה ידוע אצלו, וברור לו שיש לו חיסרון מצד הגוף, אנחנו לא שלמים בגוף. וכל עיקר המגמה שלו היא להתפלל על הצער השכינה. ובאמירת הקטורת והקורבנות ושאר חלקי התפילה זה לעשות רצון השם לתקן עולם במלכות שדי ולהקים את השכינה מהפער, אבל בידי שאני חסר. ועד ממילא הוא יהיה קשור בגוף ובנשמה בקישור החדה, אבל לא בקישור הכולה. הנשמה תישאר בגוף. כי אם האדם יגיד את הקטורת, מתוך זה שהוא חושב שהוא שלם כי כל העדה כולם קדושים, תפרח נשמתו. כי הוא משקר. כי הנשמה לא מוכנה להישאר יותר. לכן פה הגדלות של הקטורת, הגדולה של הקטורת, היא לבדוק היכן נמצא האדם. ולכן מעורב בחלבנה, שירחה רעה, שהיא רומדת לגוף, שהוא לא שלם. ורק אז אם האדם מבין שהוא לא שלם, אז זה קטורת, אז זה קשר. וזה הכוח של, כמו שאמר רפאל, זה לאלו וזה לאלו. מי שבאמת מבין שהוא חסר, הוא יכול להקטיר קטורת. כי הנשמה תרצה להישאר, לעזור לו. לתקן את הגוף, לתקן את החומר, לתקן עולם במלכות שדי. אבל מי שחושב שהוא שלם וכולו קדוש, נותנים לו תקטיר קטורת. ולמעשה בקטורת הזו, הוא, מה הוא עושה? ממית את עצמו.
זה גם בקטורת האמיתית?
כן, זה הקטורת האמיתית. לכן הוא אומר להם, נכון, ומכאן אנחנו מבינים שכהן גדול שהיה מקטיר את הקטורת, היה צריך להבין בדעתו שמה? שהוא לא שלם. איפה ההוכחה? רבותיי, איפה ההוכחה? איפה ההוכחה מכהן גדול שהוא מודה בפה מלא שהוא לא שלם? הקורבן הראשון שהוא מביא מה הוא? קורבן חטאת, על מי הוא מכפר? על עצמו. אני חסר. אני בעצמי חטאתי. אחר כך על ביתו, אחיו הכהנים ועל כל ישראל. אבל הראשון הוא. לכן הוא יכול להקטיר את הקטורת. ולכן הקטורת הם מקטירים אותה. הוא נכנע בקודש, הוא נכנס איתה לקודש הקודשים. עכשיו אתם מבינים, עוד פעם שאדמור אמר, אנחנו יודעים שבבית שני היו נכנסים כהנים והיו מושכים אותם בשרשראות. החוצה, מתו. מי הרג אותם? הם, הקטורת. הם ירסו פנימה, הרגישו שהם, זהו.
הם בשיא.
הם הגיעו, נכנסו, משכו אותם החוצה, מתים. העניין של קחו לכם מחתות, זה העניין של בירור. בירור של הקשר בין האדם לקדוש ברוך הוא, אבל שהוא מודע למצבו האמיתי, ולא מדמיין לו דמיונות שווא. וזה אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לזכור. זה הקשר שאחר כך חז"ל אומרים, מדוע יש סמיכות גם למתנות כהנים, מתנות כהונה שבפרשה אנחנו נלמד עליהן. ועכשיו הקשר הוא ברור. רבותיי, לכהנים אין נחלה בארץ ישראל. גם מביאים לו. אבל למה כהנים מקבלים תרומה מכולם? איזה מין תחושה יש לכם, תחשבו על זה. שכל הזמן חיים על מה? על גמח. איזה תחושה זה שכל מה צריכים לקבל מאנשים דברים. תראו לעצמכם שיהודי צריך כל יום לחכות שיבוא אלו איזה מישהו ייתן לו קצת חיטים, קצת פירות, קצת ירקות. זו תחושה לא הכי נחמדה. תראו לעצמכם שכל יום דופקים בדלת, מניחים לכם ארגז, כתוב עליו ארגז חסד.
או חלה.
כן, חתיכת חלה. זו תחושה לא פשוטה. למה הקדוש ברוך הוא מצווה על מתנות כהונה כאן, בפרשה שלנו, כדי שחז ושלום לא יהיו כהנים שעוסקים בקודש, בשיא הקודש, תהיה דעתם זחם עליהם. תיזהרו. אתם בקודש, אתם עלולים לחשוב כל מיני מחשובס. אתם הגעתם, לא! אתם חסרים כל הזמן. כל הזמן צריכים לקבל מאחרים. כי לכם אין. שאדם יזכור שאם הכהנים הם ככה, כל שכן, כל אחד ואחד, כפי שהדרגה שלו. שים לב לכן כשאנחנו נתפלל, נזכור תמיד, לשתף כמה שאפשר, עם צער השכינה. לא לרמות את עצמנו. ומי שלא מרגיש בצער השכינה, שלא יגיד שהוא מרגיש. כי זה יפגע בו. אפשר להתפלל על זה, אפשר לבקש על זה, אבל להגיד אני מרגיש בצער השכינה, זהירות רבה. כי זה יכול לחזור אליך. לכן אני רוצה, בשביל הסוף, לספר את הסיפור. והסיפור הזה, אני חושב, ישאיר לנו רושם גדול מאוד לגבי כל העניין. מסופר על המהר"ל דיסקין, שהייתה איזו אלמנה אחת, שהייתה חולה לו עלינו בשיתוק. בדברי התורה האלה שלנו יעמדו לזכות חברינו, רבי יעקב, בן, בן, סוניה, גצל זה האבא שלו. הוא במצב מאוד 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 מורכב, עכשיו דיבר איתי אליהו.
הוא בהכרה?
לא בהכרה, והוא עבר אירוע ניתוח בראש, ועכשיו מחפשים מתנדבים שישבו לידו, כי כבר אי אפשר, רק יש לו רק אישה וילדה קטנה. אין אף אחד שיעזור, אנחנו ננסה לעזור. מי שיכול לעזור לשבת לידו, תנסו לברר גם אתם. זה בית חולים עם קרם. קומה שביעית, נורוכירורגיה, חדר 5. יעקב וילנסקי, לרפואתו, עין כרם. עין כרם, קומה 7, נורוכירורגיה, חדר 5. יעקב וילנסקי, מצווה גדולה מי שיכול לסייע לאישה לבד, שיש לה ילדה קטנה, שהיא כבר לא יכולה, והיא מסכנה שהיא מטפלת, שהיא לא יכולה להיות איתו כל הזמן. והוא חייב שיהיה לדו השגחה צמודה. אז מי שיכול להגיע כמה שעות, להחליף אותה, שיהיה אפשר לעזור. ומי שרוצה לתרום לה, אין פרנסה עכשיו, אין כלום, הוא היה מפרנס יחיד, גם כן יבורך. שתצרו קשר איתנו, אנחנו נעזור, מה שנוכל. מצווה גדולה. אז נודע פעם למהר"ל דיסקין, קראו לה אסרף מבריסק, שאיזו אישה חולה, צדקת, משותקת, והיא מוטלת על המיטה, לא מזדע איברים, כלום. ממש שיטו. לא עליהם. הוא הזדעזע. ומיד הוא שמע את זה וארגן ארוחות שיבואו יום יום אליה הביתה. והורה לסדר, כנראה מאחד מבתי יעקב, בנות, שישבו לידה כל הזמן. שיבואו ויכבדו את הבית, ינקו את הבית, יסדרו מה שאפשר. ולקח אישה, מטפלת, מבוגרת, שילם לה כסף משלו, כדי שהיא תרחץ אותה כל יום. מה לעשות? נחליף, בגדים. טוב, הגיע החג, ואז אמר המהר"ל דיסקין, שצריך לשמח אלמנות בחג, זה גמרא מפורשת, שלמדו את זה מהפסוק, ושמחת בחגיך, ושימח את אשתו בחג. מה? חג סוכות. חג סתם זה סוכות. ואין לה בן, מי ישמח אותה? קם והלך אליה הביתה. ערב חג. כבר רצה להגיד לה לברך אותה. חג שמח. הוא ידע כשהוא יבוא אליה, הוא יחזק אותה, זה ישמח אותה. כשהיא ראתה אותו, אתם תראים לעצמכם מה עבר עליה, איך היא התרגשה. שאחד מגדולי הדור בא אליה הביתה. מי? למה היא באה? אז אמר לו, רבי, אתה לא היית צריך להטריח את עצמך. ומי אני? מה זכותי? אמר לה, באתי לברך אותך, חג שמח. אז אמר לה, אני מברכת אותך על הברכה שלך, תודה. אבל יש לי רק בקשה אחת, אם הרב יכול לברך אותי, שאני אזכה לאריכות ימים. רבותיי, אריכות ימים. אישה משותקת, לא שולטת בעצמה בכלום, היא רוצה להאריך ימים. הבקשה הזו מאוד מוזרה. חולים במצב כזה מבקשים שזה יהיה מהר, שזה יהיה בקלות. אז המהר"ל הסתכל, מה העניין? אז אמר לו, אני לא כועסת על הקדוש ברוך הוא, על האיסורים שאני עוברת. אין לי שום טענות. אני יודעת שזה מגיע לי. אני יודעת שכנראה, אני לא מבינה, אבל זה באמת עושה לי טוב. אין לי ספק. אבל אני רק מבקש את אריכות ימים מסיבה אחת. והיא לא ידעה שהוא קשור לזה. היא אמרה לו, כל יום באה לפה איזו אישה שרוחצת אותי, ואז אני נקייה. ואז מיד אחרי זה, אני מברך את ברכה אחת, כי ככה אני לא יכולה לברך, הגוף שלי לא נקי. ואני לא רוצה להפסיק לברך את הקדוש ברוך הוא. את תתפלל עליי שאני יהיה לי אריכות ימים, שנוכל לברך ברכה אחת ביום. זה קשר עמוק לקדוש ברוך הוא. היא לא מדברת צער השכינה, היא לא מדברת שום דבר. היא אומרת בפשטות. ברוך השם שזכיתי לברך פעם אחת ביום. זהו. אני מוכנה להישאר משותקת שנים רבות של הברכה הזו. אנחנו ברוך השם שזכינו להיות בריאים. צריכים להתפלל ולא לעבוד על עצמנו. ושאנחנו אומרים לשם ייחוד קודש בריך הוא שכינתה, מותר להגיד את זה. אבל שאף אחד שלא מרגיש את צער השכינה, שלא יעלה בדעתו כאילו הוא עושה את זה בשביל צער השכינה. לא, תתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לך להרגיש בצער השכינה. כי מי שהיה מרגיש בצער השכינה, היה הולך כל היום בוכה. כי השומע את השכינה בוכה יום יום על ביתה שחרב. אז יוב, אנחנו לא במדרגה הזו, אז שאנחנו מתפללים ואומרים את הקטורת, ודאי, צריכים לדעת במחשבה, אנחנו רואים את הקטורת, זה כאילו אנחנו מקריבים את הקטורת, רבותיי, הוא נשלמה פרים שפתנו. זה מה משקטרת קטורת? שנזכור שאנחנו חסרים. ואז יהיה קשר חזק, אמיץ וטוב עם הקדוש ברוך הוא. והקטורת מגרש את הכל. אז עד עכשיו לא חשבנו כך, אז היה לנו קשה להבין מה זה פועל. מתחיל לחשוב כך, אנחנו נראה מה זה פועל. אז נבין שזה פועל מיידית על האדם שיודע שהוא חסר, ועל העולם כולו. יהיה רצון שהפרשה הזו של המחלוקת, נלמד כולנו מהו השלום, מהו אנטי מחלוקת, וחולקים רק בבית המדרש בלימוד. כל השאר, להיות אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה, ועד רבה, כמו שכתוב בתפילה הידועה, עד רבה, שהקדוש ברוך הוא ייתן בליבנו לאהוב כל אחד ואחד מישראל. שיהיה לנו שבת שלום, חודש טוב, נכנסים לחודש תמוז, שבת, ערב שבת, עוד לשכוח יעלה ויבוא כבר, כי כבר שישי שבת, סליחה, שבת וראשון, שבת וראשון, אז בערב שבת כבר במיירים, צריך להגיד, יעלה ויבוא, בבוקר יש לנו הלל, ומוסף של שבת וראש חודש. מועד תשעה בעצמה, גם כן יעלה ויבוא. ובבוקר יום ראשון, יש הלל, מוסף ראש חודש. ויודעים שכל ראש חודש, תזכרו, בראש חודש מתחלף שם הוויה בחודשים, והנהגה החדשה נכנסת. אז נבקש מהקדוש ברוך הוא בראש חודש הזה, שיהיה סוף וקץ לכל צרותינו, ותחילה וראש לפדיון נפשנו, במהרה וימינו, אמן ואמן.